שלום וברכה. אנחנו ראינו בשיעורים הקודמים שבתנ"ך מסופר הרבה פעמים על אי התאמה בין המציאות החיצונית שנראית לגיבורים, גיבורי התנ"ך, ובין מה שאנחנו יודעים על מה שמתרחש שם. הנה, למשל, אחים של יוסף, כשהם מגיעים למצרים, אז הם בטוחים שזה יוסף הוא האויב שלהם, והוא רשע, והוא מצרי, והוא רוצה להרוג אותם, ואנחנו בתור קוראים יודעים שזה לא ככה. זאת אומרת, יש דיסוננס כזה, אי התאמה, בין מה שהם חושבים ומה שאנחנו יודעים. ואותו דבר סיפור עם יהודה ותמר, הוא חושב שהיא קדישה, והיא חושבת שהיא, סליחה, הוא חושב שהיא קדישה, ואנחנו יודעים שהיא שם בשביל להביא אור של משיח לעולם, ובשביל להתחתן עם יהודה וכו'. זאת אומרת, יש אי התאמה. אז ככה, כמו שזה קורה בתנ"ך, אותו דבר ככה קורה גם בעולם הטבע. כשאנחנו מסתכלים על העולם שלנו, אנחנו רואים שיש משהו אי התאמה מאוד גדולה בין מה שעינינו רואות ומה שאנחנו מבינים, יודעים. למשל, אנחנו רואים שהשמש שוקעת, ואנחנו מבינים שזה לא ככה. שמש אף פעם לא שוקעת. אבל אנחנו חשים ככה, רואים במו עינינו, הנה עובדה, תסתכל, רק שקע השמש. ואתה בשכל מבין שזה לא נכון. ואותו דבר גם כל מיני דברים אחרים, למשל שמש בירח, אנחנו רואים אותו גודל, ואנחנו מבינים שזה לא ככה. או אנחנו מסתכלים על פסי רכבת, אנחנו רואים שהם נפגשים בסופו של דבר, כן? שכאילו הם עומדים להיפגש. אבל אתה מבין שזה לא ייתכן, הרכבת תרד מהפסים אם זה היה ככה. זה לא יכול להיות. סליחה, בוא נעצור שם שנייה. אני רוצה עוד פעם להזכיר לכם. אל תדברו בזמן השיעור. אם יש למישהו שאלה, בבקשה תרימו יד ותחכו עד שאנחנו נגיד, כי זה מאוד 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 מוציא אותי מהריכוז. בסדר? טוב, נחזור. סליחה. ובכן, כן? יש תפיסה שאנחנו, יש דבר שאנחנו רואים אותו במו עינינו, אנחנו בטוחים שזה ככה, ואנחנו מבינים שזה לא ככה. ושאלה, מה אנחנו לומדים מזה? מה מסר שקדוש ברוך הוא תמן בעולם, שבא ללמד אותנו על ידי זה שיש סתירה, יש אי התאמה בין המציאות ובין הקליטה שלנו של המציאות. אולי יש הרבה דברים שאפשר מזה כמובן ללמוד וזה ברור, אבל אני אומר רק שלושה דברים העיקריים שאני כאילו מבין, לומד את זה לעצמי. אחד מהם זה שיש משהו מעבר למציאות שאני קולט אותה. למשל, אני על ידי מכשירים, על ידי כל מיני דברים, אני יודע בוודאות שישנם צבעים כאלה שהם קיימים בעולם, נמצאים פה, ואני לא קולט. כמו שאדם שהוא עיוור צבעים, הוא לא רואה את כל הצבעים בצורה נכונה, אז אותו דבר גם אני, אדם רגיל שאני לא עיוור צבעים, ישנם צבעים שאני לא רואה אותם, למשל צבע אינפרה אדום או אולטרה סיגול, לא רואה אותם, אבל הם קיימים, אני יודע. זאת אומרת, ישנו משהו מחוץ למציאות שאני נפגש איתה. שהמכשירים, שכל או דברים אחרים מעידים על כך שמשהו ישנו מעבר לעולם הנקלט על ידי. אותו דבר גם, הדבר שני, למשל, שאני לומד מזה, זה שאני לא יכול לסמוך על העיניים שלי. למרות שאני רואה במו עיניי, כן, כמו שביטוי המפורסם הזה, אבל אני רואה את זה, אני מרגיש את זה, אני תואם את זה, אני יודע שזה ככה, ואני מבין שזה לא ככה. אי אפשר לסמוך על תפיסת עולם שלי, זאת אומרת שאני אגיד, אני יודע, איפה המלאכים? איפה כל איזה דברים שמסופר עליהם? אני לא, יש לך נשמה, אני לא רואה נשמה. אתה לא יכול להגיד את האמירה הזאת, כי יש המון דברים שאתה לא רואה, למרות שהם קיימים. ודבר שלישי, שאני חושב שהוא בשבילי כאילו העיקר בדבר הזה, זה שאנחנו מגלים את העולם שאנחנו חיים בו בהדרגה. לא באתי לעולם, נולדתי, גדלתי שם, קיבלתי בגרות, ועכשיו אני יודע מה זה עולם. לא, לא. העולם זה תהליך. אנחנו נפגשים עם העולם בתהליך, בתהליך החיים הפרטיים שלנו. נפגשים, חושפים, מגלים את העולם במשך חיינו, וגם אנושות כולה. עד לפני 500 שנה, אנשים לא ידעו שכדור הארץ הוא עגול. עד שקופרניקוס לא אמר שכדור הארץ מסתובב סביב השמש, אנשים היו בטוחים שזאת המציאות. זאת אומרת, אנחנו מגלים מציאות בהדרגה, במשך דורות, ועד עכשיו, אם נראה לנו שאנחנו עכשיו כבר יודעים ומבינים מהי המציאות, אז לא. אז מזה שפסי רכבת נפגשים, זה אומר לי שזה לא. זאת אומרת, אני לא יודע מה המציאות. אני לומד אותה, אני נמצא איתה בדו-שיח, אני מגלה מציאות במשך חיי. זהו, עכשיו, אם אנחנו זוכרים שלושת הדברים הללו, אז אנחנו נראה שגם בחיים שלנו, הפרטיים, יש כל מיני דברים שהם נראים לך ברורים, אבל כשאתה מתבונן, אתה מבין שזה לא כך. או אתה מגלה משהו אחר. כמו שאנחנו דיברנו, אם אתם זוכרים, בשיעורים הקודמים, אמרנו שצריך תמיד לשאול, מה קורה באמת? לא מה קורה לך, אלא מה קורה באמת. ובכל מצב יש משהו שקורה באמת. אתן לכם דוגמה מהחיים. לפני הרבה שנים אני למדתי בכולל, בישיבה, והיינו זוג יחסית צעיר, היו לנו שניים או שלושה ילדים, משהו כזה. אבל היינו, כיוון שהייתי בחור ישיבה, זאת אומרת שאני לא עבדתי, וגם אשתי לא יכולה לעבוד הרבה, כי צריך היה לטפל בילדים, והייתה בהיריון או משהו כזה. אז לא הייתה לנו הרבה פרנסה, היינו ככה בקושי, בקושי מחזיקים עמד, ולא מחזיקים עמד, ומינוסים, כבר הרבה רומנטיקה של לומדי תורה. והנה יום אחד, פתאום מישהו דפק אצלנו בבית בדלת, ביום שישי לפני שבת, אני פותח את הדלת, עומדים שם שני אנשים, ואומרים, שלום, שלום, סליחה שאנחנו מבקשים, אבל האם יש אפשרות שאנחנו נאכל אצלכם ארוחת צהריים? אז אמרתי, ודאי, כן, בטח, בבקשה, כנסו. הם נכנסו הביתה, אני ניגשתי לאשתי, יש לנו משהו לתת להם לאכול, היא אומרת, לא, כלום, רק דבר יחידי זה שאנחנו בישלנו לשבת, אז זה מה יש, אוכל של שבת. אז אמרתי, שטויות, לא משנה, בוא ניתן להם מנה אחת שלי, ניתן להם, ואת המנה שלך נאכל בינינו, ואת מה של היהודים, לילדים. היא אמרה, בסדר, אין בעיה. אנחנו מגישים להם מנה, את לאכול, שניהם, הם מסתכלים ואומרים, מה, זה לשנינו? אומרים, כן. אומר, אני לבד יכול לגמור את זה ככה, בלי בעיה. אמרנו, כן, נכון, אבל זה מה יש. טוב, לא נורא, בסדר. אכלו, 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 וגמרו לאכול, אומרים, טוב, יש משהו אולי כינוח כזה, משהו למנה האחרונה? אני הולך, יש לנו משהו למנה האחרונה, דווקא כן, יש הרבה, אני עשיתי עוגה לשבת, יש מספיק, ברוך השם. טוב, יופי, מביא להם צלחת גדולה כזאת, עוגות, הם ישבו, אכלו, שתו, טוב, יופי. אחר כך הם אומרים, תודה רבה, תודה רבה. אולי יש לכם משהו, איזה פירות קיץ או משהו כזה? הולך לאשתי, יש לנו פירות קיץ? היא אומרת, כן, קנינו 4 פרסיקים, אחת לך, אחת לי, ושתיים לחלק בין הילדים, אז יש. אמרתי, תני להם 2 שלנו, ואת מה שיחלק לילדים לחלק. היא אומרת, כן, בטח. ואנחנו הבאתי להם 2 פרסיקים, הם ישבו, אכלו, אמרו תודה רבה, יפה, דיברו יפה, כן? אמרו תודה רבה, תודה רבה, והלכו. היא נכנסת לסלון ואומרת, מי זה היה? אני אומר לה, שכינה? אומרת, אתה בטוח? אמרתי, בטוח, אין ספק. איך אתה יודע? אמרתי, זה כתוב אצל מהר"ל. תסתכלי ותראו אצלכם דפי מקורות. יש, אולי אפשר לחלק דפי מקורות, אז אתם תראו עכשיו איך מהר"ל מתאר את הדבר הזה, מה שעכשיו דיברנו, בנתיבות עולם, בנתיב גמילות חסדים. אז עד שיחלקו, אני בינתיים אקרא לכם את זה ככה. השכמת בית המדרש, זהו כבוד התורה. אבל הכנסת אורחים, כבוד אלוקים עצמו, להכניס אורח לבית ולכבדו בשביל שנברא בדמות ובצלם אלוקים, זה כבוד השכינה. ודבר זה נחשב כבוד השכינה עצמו, והוא יותר מן הלימוד תורה. עכשיו, זאת גישה, מה שעכשיו מהר"ל הסביר, זאת הייתה גישתו של שמואל. להכניס אורח הביתה, זה כמו להכניס שכינה. זאת דעתו של שמואל. עכשיו, צריך להסביר שאורח זה לא כוונה שעכשיו בא אליך שם שכן לארוחת שבת, שכנים שם, משפחה, באו, ירחו את המשפחה האחרת, או יופי, איזה שכינה, כאילו, זה ה... שכן ושכינה באו, שכינה נכנסה, זה שכינה, אז זה לא. אלא אורח מדאורייתא זה רק מישהו שאין לו מה לאכול, או אין לו איפה לישון. זה לא כל שבא בן דוד שלך לבקר אותך, או להיות אצלך בשבת, אתה או, איזה דבר גדול, זה לא ככה. אלא זה במצב פחות או יותר, היום הוא מצב די נדיר, מאוד מאוד מוזר. אז בימים ההם לא היו בתי מלון, לא היה מסעדות וזה, ואנשים, זה היה פחות או יותר סכנת חיים, להישאר בלי מקום לינה או אכילה. ולכן זה דבר מאוד גדול. אבל גם היום מצבים נדירים, אבל זה קורה, שיש מישהו שאין לו איפה להיות. אני שמעתי שם איזה מקרה, אנשים נסעו באוטו, ופתאום מכונית שלהם התקלקלה, וזה היה לפני שבת, אין מה לעשות. אז הם פשוט נכנסו לבתים שהיו על יד, דפקו בדלת, אמרו שלום, שלום, אנחנו שומרים שבת, אפשר לישון אצלכם? כן, לא, אין לנו בית מלון, אין לנו פה שום דבר. אמרו, כן, ישנו, ככה. זה משהו שהוא יוצא דופן. אבל כשזה קורה, אז לפי שמואל, זה כמו להכניס שכינה הביתה. אבל לפי רב, פלוגתא של שמואל, אומר, זה יותר מאשר להכניס שכינה. אתם יודעים? יותר. תשימו לב. הוא ממשיך במקור אחת, אחרי 3 נקודות. ורב אומר, גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה. וכל זה מטעם אשר אמרנו כי הקבלת פני שכינה אין רואה השכינה בעצמו. זה לא שאתה כאילו שכינה ביניהם, אז אתה רואה שם משהו, איזה משהו זוהר, או משהו אתה מרגיש, כלום. אבל באורח אתה רואה אותו. כי לא יראני אדם וחי, ואין דבר זה כמו הכנסת אורחים שהוא מכבד אדם. זאת אומרת, יש פה משהו אחר שקורה, שהוא מעבר למה שאנחנו קולטים. ומי שמבין את הדבר הזה, מי שמבין את העיקרון, את הרעיון הזה, והוא באמת מקשיב למה שקורה באמת, הוא כאילו נמצא בעולם אחר, הוא חי במציאות אחרת. זה לכאורה אותם החיים, אותו דבר כמו שאנחנו חיים, אבל הם כאילו נמצאים בקולטים אותה מציאות, שונה לגמרי. אולי אתן לכם דוגמה. יש לי מכר שלא עליכם נולד לו ילד עם קיבל פגיעה מאוד קשה במוח, והוא בלידה, זאת אומרת, הסתבכה שם לידה, והוא בעצם, כל המוח שלו נמחק, והוא הפך לצמח. ושום קשר איתו, רק צינורות ומוניטור, וככה זה 24 שעות, כל יום בלי הפסקה צריך לטפל בו, והוא רק מקבל איזה נוזלים מבחוץ ומפריש הפרשות, והוא עושה קולות וכל מה שמסתובב סביב זה. אתם מתארים לעצמכם את את הסיטואציה הזאת, כן, שזה שנים אצלך בבית מישהו כזה. וההורים לא רצו להעביר אותו למוסד, כי הם ידעו שבמוסד יהודים כאלה לא חיים הרבה זמן, וקצת ומזלזלים בהם וכולי, ככה הם חשבו, ולא רצו לוותר עליו. וזה לוקח המון כסף וזמן מילדים הבריאים, יש גם ילדים אחרים בבית, וצריך להתעסק כל הזמן עם הילד הזה. וככה זה היה שנים, שש שנים הוא חי. איתם זה היה סיוט. וכעבור שש שנים שהילד הזה קראו לו בנייה, שהילד הזה נפטר, אז אבא שלו, כשדיברתי איתו על בשיבה, אז אבא שלו אמר לי שלא שהם טיפלו בבנייה, אלא בנייה טיפל בהם. הייתי מאוד מופתע. אבא שלו בעצמו, כאילו תלמיד חכם, הוא רב, מלמד שם בישיבה אחת. אבל המבט הזה היה מאוד מאוד עמוק, מאוד חודר. הוא אומר, הוא טיפל בנו. באמצעותו אנחנו למדנו איך לאהוב, איך להתמסר, איך להתגבר על קשיים. כל זה, הוא לימד אותנו את הדבר הזה. והוא כתב על זה שיר. אצלכם זה מופיע, השיר הזה במקור 3. השיר שלו, הוא הרבה יותר ארוך והרבה יותר טוב ממה שיצא פה עכשיו, אבל אני איבדתי את השיר הזה יותר, ככה שזה יותר יתאים לרעיון שאנחנו מדברים פה. לכן אני הורדתי פה שורות וכאילו קלקלתי לא מבחינה רוחנית אולי או מבחינה פואטית שיר שלו, אבל רעיון אני חושב שעבר. אני מראש מבקש ממנו סליחה שאולי ככה, אבל זה הרעיון של השיר. תראו, עד שלא נולד בנייה, לא ידעתי מה זה לתת. לאהוב אהבה שלא תלויה בדבר או תמורה. לא בהתקדמות וגם לא בחיוך או מבט של תודה. עד שלא נולד בנייה, לא ידעתי מה זה להילחם. כי משבר זה לוקסוס של הורים רגילים, שלא צריכים לרוץ בגלל המוניטור או מכשירים. המשפט הזה הוא בשבילי ככה פותח הרבה עולמות. אתם מבינים מה שהוא אומר פה? יש כל הזמן... ההורים במשבר, אני עובר משבר, זה כאילו, אין לי כבר כוח, אני עייפה, או אני עייף, אני משבר, אבל הוא אומר, משבר זה לוקסוס. אתה יכול להרשות לעצמך להיות במשבר, שאתה לא חייב לרוץ למוניטור המכשירים, אחרת הוא ימות אם אתה במשבר. אז אתה לא יכול, זה בשביל, כן, זה לוקסוס להיות במשבר. עכשיו, פסקה שלישית. עד שלא נולד בנייה, לא ידעתי מה זה להשלים. שלום נפשי עם המצב הנתון אשר שלח אלוקים. גם אם רחוק הוא מאוד ממה שאנחנו מצפים. השלום הזה, כן? שלימות הזאת. עד שלא נולד בנייה, לא ידעתי מה זה להודות. על האפשרות והרצון להוציא מתוק ממרור. כי כפי שבנייה צריך חמצן, כך אני אמונה ואור. זה גם מבט אחר, אתם יודעים? כי הוא אומר, היכולת הזאת לחפש בכל דבר האמונה ואור, זה כמו בשבילו חמצן, כמו שבשביל בן שלו. הדבר הזה, ככה, לפי הרב סנדו, שאבא של בנייה, אז הוא אומר, בנייה זה בעצם נשמה גדולה שהתנדבה לסבול בעולם. שהיה מוכן לבוא לעולם בתור ילד שכזה, כדי ללמד אותנו. אז למה הוא עשה את זה, בנייה? למעננו. מאהבת חינם. בגלל שהוא אהב אותנו חינם. אהבה שלא תלויה בדבר. אתם מבינים, זה הרעיון של מה קורה באמת. שכל מה שקורה לנו, אתה יכול לראות את זה במבט שטחי, במבט פשטני, ואתה תמיד יכול לשאול, אבל מה קורה פה באמת? וכשאתה תראה מה קורה באמת, אתה נמצא במציאות אחרת. אנשים שמסתכלים על זה מבחוץ, הם רואים שם ששוכב ילד חולה ונזקק והוא מסכן וההורים מסכנים והכל שם קטסטרופה וזה, ומי שרואה אחרת אז הוא פשוט רואה את האמונה ואור וכותב שיר. תראו, אומר על זה רב קוק אצלכם במקור 2. אומר ככה, הבנה פשוטה וישרה שכל מה שאנו רואים, שומעים ומרגישים מכל עניינים, וכל וחומר מעניינים המוסריים והשכליים וביותר מעניינים אלוקיים, הכל הם בתור מלבושים, שמות שתחתם נמצא תוך עצמי ליותר קיים ויותר חי ואחדותי, שבזה הכל מתאחד. יש אנשים שהם חיים את המציאות הפנימית הזאת, את העולם האמיתי. זאת אומרת, זה לא כמו שאנשים חושבים, יש כל מיני תורות מזרח כאלה שאומרים, העולם שלנו זה רק אשליה, זה רק לא אמיתי, זה כמו בהודו כזה, יש, קוראים לזה מאיה. מאיה זה קצב של הים, זה סתם, זה לא, הכל סתם, זה אשליה. ביהדות אנחנו לא מזלזלים בעולם, אלא להפך, אנחנו אומרים, עולם זה דבר גדול, עצום, העולם שלנו, המציאות, הכאב הזה של בנייה, או שני הקבצנים הללו שבאים אליך הביתה, או כל מיני דברים שקורים, כל זה זה שער שדרכו אתה יכול להיכנס לעולם הפנימי. אנחנו לא אומרים זה שטויות, כמו שבבודיזם או בהינדואיזם, אלא אנחנו קוראים לזה שער. כשאתה מסתכל על העולם החיצוני ואתה מתבונן בו דרכו, אתה פתאום תראה שכל דבר קטן, דברים הכי בנאליים, הכי פשוטים, הם יכולים להפוך בשבילך לשער לתוך המציאות הזאת. תראו, הרב קוק אומר את זה בסכם המקור 4. ככה, צריך להראות את הדרך איך נכנסים אל הטרקלין. שהטרקלין זה המציאות האמיתית, זה העולם הבא, זה המציאות כפי שהיא. איך נכנסים למציאות האמיתית הזאת, הפנימית, מה שקורה באמת? דרך השער. השער הוא האלוקות המתגלה בעולם. בעולם, בכל יופיו והדרו, בכל רוח ונשמה, בכל חי ורמס, בכל צמח ופרח, בכל גוי וממלכה, בים וגלב, בשפרירי שחק ובהדרת מאורות, בכישרונות כל שיח, כן, תשימו לב, כישרונות כל שיח, זה דיבור, שיחה, כשאתה מתנהל שיחה, בכישרונות כל שיח, ורעיונות כל סופר, בדמיונות כל משורר, בהגיונות כל חושב, בהרגשת כל מרגיש, בשרת גבורות של כל גיבור. כל דבר, כל עניין, הרגשות שלנו, מחשבות, ההתעלות שלנו, הבנות, תיקון מוסרי שלנו, הטבע, כל זה, זה שער, שכשאתה נכנס דרכו לתוך העולם הזה, אז אתה חי במציאות אחרת. ולכן קדוש ברוך הוא עשה בעולם שלנו כל כך הרבה אשליות, כדי להגיד לנו שיש פנימיות. צריך רק להיכנס לתוכה. ולכן השמש שוקעת. טוב, נעצור כאן.